אסור והמותר, ואז אולי יהיה מותר לטלטל את הנר, לפחות אחרי שהוא נחבא, לכל הפחות. אז הוא אומר אסור. למה? בשלב הזה, למה? כי לא עזוב, אתה שם עליו, המוקצה בא לידי ביטוי או נהפך להיות מוקצה בזמן בין השמשות, בזמן כניסת שבת. אם שמת עליו לחם באמצע שבת, זה לא מועיל, כי הוא כבר קיבל על עצמו שמוקצה. ואז הוא אומר, ואם נתן עליו הלחם מבעוד יום, אם, טוב, אז אם הוא נתן את הלחם או את האוכל על הפמות מבעוד יום, אז מותר, כי בכניסת שבת היה על הפמות גם את הנר שדולק, את השלהבת, שהיא האסורה, וגם את הלחם שהוא המותר. אז אומר השולחן ערוך, בכזה מצב יש מי שמתיר לטלטלו בשבת על ידי לחם זה, ואין לסמוך עליו. כלומר, השולחן ערוך פוסק שאי אפשר בצורה הזאת להחשיב את הנר, את הפמות, ככלי שמלאכתו בסיס לדבר האסור והמותר. האסור זה השלבת, המותר זה הלחם. אי אפשר להחשיב אותו ככה, את הפמות הזה. למה? כי מי שזוכר בהגדרות שהגדרנו לבסיס דבר אסור והמותר בסימן רשע עין זין, אמרנו שצריך שהפמות או הבסיס לא יהיה בהגדרתו מיועד לדבר האסור. ופה זה מאוד מאוד מובהק. מה הכוונה מובהק? הפמות לא עומד כדי שנשים עליו את הלחם, גם אם יש לו כזה מין שטח כזה שאפשר לשים עליו איזה משהו, לא, מטרתו היא לא זאת, היא באופן הכי מובהקת שאפשר כדי להדליק בו נרות שבת. לכן כל מה שנשים עליו, חשוב ככל שיהיה, גם אם נעשה את זה בכניסה, לפני כניסת שבת ובכניסת שבת, גם האסור וגם המותר יהיה עליו, על הפמות, עדיין הדבר הזה יהיה אסור בטלטול, זה לא יועיל. מתי אנחנו כן נוכל להשתמש בטריק במרכאות הזה? בדומה למה שאמרנו על השולחן, אם יש מגש שהוא לא ייעודי לנרות, אני שוב מדגיש את זה, כי אם הוא ייעודי לנרות להדלקת, כלומר זה מגש שעליו תמיד מדליקים את הנרות, אז ברור שוב פעם שהוא מיועד לשים עליו את הפמות שעליו יש את הנר, אז כל מה שתשים על המגש הזה לא יועיל. אבל אם מדובר על מגש שהוא לא יהודי לנרות, אלא מגש שאתה שם מכל מיני סיבות, יש הפסקת חשמל או משהו כזה בכניסת שבת, אתה אומר בואו נשים את הנרות על השולחן, פחות שיהיה לנו אור בסעודת שבת, או כל סיבה שלא תהיה, אתה צריך את המקום הזה. ואז אתה אומר, אני צריך אחרי זה לפנות נגיד את המפה של הניילון שנמצאת על השולחן, והמגש הזה נמצא על המפה של הניילון, כמובן הוא רוצה להזיז אותו. אז אם מדובר על מגש שהוא יהודי לנרות, זה לא מועיל. אבל אם מדובר על מגש שהוא לא יהודי לנרות, אתה צריך לקחת משהו שהוא מספיק חשוב לך, לשים אותו מבעוד יום כמובן על המגש הזה, כך שעל המגש יהיה גם את הפמות עם הנר וגם את הדבר החשוב. בכזה מצב, אם עשית את זה והמגש הוא לא יהודי לנרות, מותר לך לטלטל את המגש גם כשהנרות דולקים. זה בדומה לשולחן שאמרנו בסימן רשע עין זין, שמותר לטלטל אותו גם כשהנרות דולקים. אמרנו לא להתחיל להסתובב אותו בכל הבית ככה עם השולחן, אבל באופן עקרוני אפשר לטלטל את המגש בצורה הזאת. אז מי שנצרח לטלטל את הנרות, כך יעשה, ישים את הנרות על המגש שהוא לא יהודי לנרות, לפמותים, לא, זה לא המגש שתמיד שמים עליו רק את הנרות, אז לא יועיל שום דבר. ייקח את המגש הזה, ישים עליו עוד משהו חשוב, כמו לחם או כמו אוכל משמעותי, כן? לא ישים עליו בסוכרי הטופי, זה לא משמעותי. לחם של הלחם משנה וכל מיני דברים כאלו, יכול גם אחר כך לקחת את הלחם, כי הכל נקבע בזמן כניסת שבת, אם היה עליו לחם ופמות. אם היה עליו לחם ופמות ונר, אז הוא יכול לטלטל את זה, אפילו שהנרות דולקים, להזיז את המגש הזה, לשים את המפת ניילון, וככה הוא בעצם פותר לעצמו את כל הבעיה. אבל אם שאי אפשר לטלטל אותם, גם אם אתנה מערב שבת על נר זה שטלטלנו משכבה פמות, שאומר פה נר, פמות, הכוסית, הבעיה היא ואורה אני יכול להתנות תנאי ולבוא ולהגיד בכניסת שבת, או כמובן לפני כניסת שבת, שאני מתנה שאני אוכל להשתמש, אני רוצה להשתמש בפמות הזה אחרי שהוא יכבה. אחרי שהנר יחבא, אני רוצה להשתמש בכוסית, אני רוצה לטלטל את הנר, ואז התנאי מועיל. אז אם אתנה מערב שבת על נר זה שטלטלו משכבה, מותר לטלטלו אחר שקבע. אמרנו, כולה ייחודית, זה לא מועיל בשער המוקצה. שער המוקצה, גם אם אתה יודע בוודאות שהמוקצה, לא יודע מה, ילך, לא יהיה כבר יותר על על הבסיס, אתה לא יכול להגיד, טוב, כשהמוקצה ילך, אני טלטל שקבע. בזה שהוקצה בין השמשות, בכניסת שבת, הוא הוקצה לכל היום שעשות את התנאי הזה, אבל שימו לב ש... הרמ"א לא מקבל את התנאי, הוא אומר שאי אפשר לעשות את התנאי הזה, ובעצם בזה הוא מחבר את נושא המוקצה של נר לשאר סוגי המוקצה, וכך אומר הרמ"א. ויש שאומרים, זה לא מעין תנאי, לא, אי אפשר לעשות תנאי כזה, זה לא מועיל, כמו שאר סוגי המוקצה, לא מועיל. וכן נוהגים במדינות אל. ונתנאי עיין בסימן תפרש למדחת, לא נכנס לזה כרגע לקרונות של התנאי. הסיבה היא שלא מועיל תנאי שכמו שאמרנו, מחברים את זה לשאר חלקי המוקצה, ואחרונים אומרים, יש מאחרונים אומרים, שגם לשיטת השולחן ערוך בימינו לא מועיל תנאי, כי בימיהם היה מועיל תנאי, ואתה אומר, אני מתנאי שאני רוצה להשתמש בפמות או בכוסית של הנר לשימושים אחרים. היום אף אחד לא משתמש לא בפמות ולא בכוסית לשימושים אחרים, לכן באופן פשוט גם לספרדים לא מועיל לעשות תנאי שכזה, בגלל שזה אין לו שום שימוש אחר לכל האינסטרומנטים שסביב הדלקת נרות שבת, זה משמש רק את זה, ולכן הדבר הזה יהיה אסור גם לשולחן ערוך, גם על ידי תנאי. מה כן אפשר לעשות? זה מנהג שהתקבל ולכן אפשר להקל בו, מה שאומר הרמ"א בהמשך, ונוהגים לטלטלו על ידי אינו יהודי, ואין בזה משום אמירה לאינו יהודי, כלומר איסור אמירה לגוי, הואיל והמנהג כך, אבל כאילו התנה עליו מתחילה בשער. כלומר, אם זה גם סוג של תנאי, גם אם לא אמרת מפורש את התנאי, זה המנהג, שהם תמיד היו, הגוי היה לוקח את זה, כי שוב, הם היו צריכים, חלק מהמצוות עונג שבת הייתה, לא בימינו, בימינו אין סיבה להיכנס לכל הדחוקים האלה, אבל בימיהם היה, לא היה להם חשמל. אז הנרות היו בהגדרה מונחים על השולחן של הסעודה, כדי שיהיה לך אור בסעודה, הם לא היו מונחים באיזה פינה ככה, בחדר שיש... שהסעודה מתקיימת, כמו שאנחנו נוהגים היום, ממש הם מונחים על השולחן. אמרנו כבר כמה פעמים, מי שרוצה להמשיך במנהג הזה, יש לו על מה לסמוך, אבל בימינו ראוי, כדי להימנע מכל הדחוקים וכל מיני בעיות שיכולות לקרות, כתוצאה מכיבוי של הנר ודברים כאלו, כיוון שבימינו אין שום עניין לשים את הנרות דווקא על השולחן, כי אנחנו בסוף נהנים מאור החשמל, וזה עיקר התאורה שלנו, לכן ראוי להימנע מזה. אבל בעבר היו עושים את זה, היום מי שיעשה את זה, יש לו על מי לסמוך, בוודאי יש צורך, אני יודע, הפסקת חשמל, דברים כאלו. בכזה מצב אפשר לומר לגוי להזיז את זה. אמרנו, נתנו פתרון קודם, אבל יותר פשוט, אם אתה שם את זה ככה, לשים על זה מכניסת שבת על מגש שהוא לא ייעודי לנרות, לשים את הנרות פלוס בנוסף לזה דבר שהוא חשוב לך, משמעותי, כל אחד מה שחשוב לו, שהוא מותר בשימוש בשבת, בכזה מצב מותר לטלטל את הנרות, את המגש הזה עם הנרות, עם הדבר החשוב הזה, אפילו שהנרות דולקים. אבל מי שלא הסתדר, לא זה, יכול לסמוך על זה, להביא גוי שיטלטל את הנרות, לא צריך לטלטל את המגש, הוא יכול פשוט לקחת את הנרות, כי זה עכשיו כאילו תנאי, אם כי כיום כיוון שזה לא המנהג, אז יש יותר צד להחמיר בזה, אבל בסדר, בגלל שיש תנאי וכולי, אנחנו יכולים להקל בזה באמירה לגוי, אם כי ברור שעדיף, יותר טוב מאמירה לגוי בימינו, זה לעשות את הטריק הזה שאמרנו, עם מגש שהוא לא יהודי, לשים עליו דבר חשוב, ואז לטלטל את המגש עם הדבר, עם הנרות, עם מה שצריך. סעיף ה', נר שהדליקו בשבת לחיה, כלומר ליולדת ולחולה. כנראה זה צורך, כמובן, צורך חולה שיש בו סכנה, כמו שראינו ברשע עין ח', וילדה חיה ונתרפא החולה, כבר לא צריך תנר, מותר לטלטלו עם קבע, והוא הדין למדליק בשבת בשוגג, וקבע שמותר לטלטלו. שוב פעם יסוד שכבר אמרנו אותו, שנרחיב עליו בהמשך שנגיע לענייני מוקצה, רק נזכיר אותו בקצרה, אין מוקצה לחצי שבת, או הצד השני שזה שמיגוד יתקצה בין השמשות, יתקצה לכל היום. אבל אם זה לא יתקצה בבין השמשות כמו כאן, הנר הודלק רק באמצע שבת, בין אם זה בשוגג, בין אם זה במזיד, אבל בהיתר, בגלל שזה פיקוח נפש. עכשיו, אחרי שזה, כמובן, כל זה שזה קבע, זה בסיס, אין מה לעשות. זה שזה לא, זה שאין מוקצה לחצי שבת, זה יפה מאוד, אבל כרגע הוא, בפועל הוא מוקצה. אבל כאשר פג המוקצה, נגמר המוקצה, השיעבוד של הבסיס נגמר, כי השיעבוד לכל השבת הוא רק בהנחה שהמוקצה היה עליו בכניסת שבת. הנרות היו דלוקים בכניסת שבת, אבל אם הנרות לא היו דלוקים בכניסת שבת, אתה יכול לטלטל את הנר הזה ואין בו מוקצה. אני אומר, הלכה למעשה, אנחנו לא מטלטלים היום בכלל פמותים, כי הם בהגדרתם מוקצה, והם מיועדים רק, זה כלי שמלאכתו לאיסור. רק בכזה מצב אנחנו כן נוכל לטלטל את הפמות אם אנחנו צריכים את המקום. למה? כי ברגע שהוא נהיה בסיס בהגדרתו, אמרנו, לא נרחיב על זה יותר מדי, אבל כדי להבין פה את הסיטואציה, בסיס הוא תמיד מקבל את אותם חומרות של המוקצה שעליו. אז אם המוקצה הוא שלהבת, כמו שהסברנו בעבר, פעם קודמת ולפעמיים שלמדנו, והפמות הוא בסיס לשלהבת, אז כמו שאת השלהבת, שזה דבר שאין בו כלום, אי אפשר לתתל אפילו לצורך גופו ומקומו, כי זו הגדרה של כלי שמוקצה מחמת גופו, או מחמת שאינו כלי, שתי שמות לאותו סוג מוקצה, הוא לא כלום. אבן שאתה מוצא ברחוב, אתה לא יכול לתתל אותו לצורך גופו ומקומו. צורך גופו ומקומו זה רק כלי שמלאכתו לאיסור, שהוא כלי, המלאכה שלו היא לאיסור, פטיש. בכזה מצב אתה לא יכול לתתל את הפמות בכלל, אבל פמות שאתה לא משתמש בו בכלל, בימינו, שאנחנו לא עושים עם הפמות הזה שום דבר, חוץ מלהדליק בנרות. אין לנו עוד שימוש. פעם היה להם כל מיני שמות, כל מיני שימושים. היה להם שימוש בקוסית של הנר, היה להם שימוש בפמות. אז כל הדינים האלה רלוונטיים, שבכזה מצב מותר לטלטל את הפמות. אבל מבחינתנו כיום הפמות לכשעצמו הוא מוקצה. נפקמינה שיש לך פמות עכשיו בארון, אתה רוצה להזיז אותו, אז הוא כלי שמלאכתו לאיסור. אסור לך סתם להזיז אותו. אתה צריך את המקום, אתה צריך את הפמות, לא יודע, להשתמש בו לשימוש יותר, מותר. אבל אפילו אם לא הדלקת בו באותו שבת ולא כלום, אסור לך, הוא מוקצה לבכשי עצמו. לכן הדין הזה הוא לא לגמרי מדויק לימינו, בגלל השינוי במציאות. כמובן לא השתנתה ההלכה, אלא המציאות השתנתה, שהיום הפמות לבכשי עצמו הוא מוקצה, וגם אם לא הדליקו בו באותה שבת, הוא כלי שמלאכתו לאיסור. ואז מה שכן יהיה, שבכל מצב שכתוב פה מותר לטלטל אותו, אז בימינו זה לא שמותר לטלטל אותו, אלא שמותר לטלטל אותו לצורך גופו ומקומו בלבד. אבל זה כן יהיה מותר לעומת פמות שהדליקו בו בכניסת שבת, כלומר כרגיל, אסור לטלטל אותו גם לא לצורך גופו ומקומו, בלי הטריק שאמרנו עם המגש. סעיף ו', נר שלא הדליקו בו באותה שבת בכלל, זה גם קשור מה שאמרנו עכשיו, אפילו של חרס דמאיס, כן, הוא מאוס, היו מדליקים בנרות של חרס, מוצאים חרסים ארכיאולוגיים עם כל מיני נרות, ככה היו מדליקים פעם, או חלק האנשים היו מדליקים ככה, ואפילו של נפט זה מסריח, מותר לטלטלו דמוקצה מחמת מיאוס מותר. כלומר, נר עכשיו הוא לא דולק, ועכשיו יש בו מיאוס, ויש מן דאמר בגמרא שמוקצה מחמת מיאוס, אתה מואס בו, אז אתה מקצה דעתך מהדבר המאוס הזה, אתה יכול לטלטל אותו, אתה אסור לטלטל, זה מוקצה. להלכה מוקצה שהוא רק מחמת מיאוס הוא לא נחשב מוקצה, ולכן מעיקר הדין מותר לטלטל מוקצה כזה. אבל שוב פעם, בימינו אין היום פמותים מחמת מיאוס, זה לא משנה מיאוס, הכוונה היא ממש מיאוס, זה לא איזה משהו קצת, אנחנו לא מטלטלים את זה. אסור לטלטל נרות, פמותים, נרות הכוונה היא פמותים, גם כי הם קבעו, גם כשלא הדליקו אותם בכלל באותה שבת, בגלל שהנר לכשעצמו הוא מוקצה, אם כי, כמו שאמרנו, בכזה מצב, הוא בגדר כלי שמלאכתו לאיסור, הוא לא אסור בטלטול בכלל, אלא הוא מותר בטלטול לצורך גופו ומקומו. סעיף זין. מנורה, כלומר הפמות, פמותים, בין גדולה בין קטנה, אם היא של פרקים אין מטלטלים אותה. עוד גדר של איסור טלטול שהוא ייחודי דווקא בנרות של שבת או בפמותים של נרות של שבת, בלי קשר לשלהבת והדליקו בה באותה שבת, לא הדליקו באותה שבת. הפמות עצמו, אם הוא של פרקים, אם הוא מחובר ככה במה שנקרא במין הברגה כזאת, מה שפחות מצוי בימינו, אז אסור טלטל אותה. למה? גזרה ייחודית, זה איסור טלטול ייחודי, לא בגלל גדרי מוקצה אלא בגלל גדרים אחרים. דחיישינן שמה טיפול ותתפרק ויחזירנה ונמצא עושה כלי. כן, מה יקרה? הוא יבוא, זה ייפול על הרצפה, ואז הוא יחבר את הפמותים אלו לאלו, את החלקים של הפמותים אלו לאלו, ואז הוא בונה. יש אומרים שאין בניין בכלים, אבל יש הרבה פוסקים, הרבה ראשונים גם שאומרים שיש בניין בכלים, ואם הוא ממש תוקע את זה בחוזקה, אז הוא עשה פה איסור, אפילו לפי חלק מהראשונים איסור דאורייתא. לכן מחשש כזה אסרו בגמרא, בגמרא, כן, אסרו לטלטל פמותים כאלה. ונמצא עושה כלי. עכשיו, מה שכן רלוונטי לכאורה לימינו, ממשיך השולחן ערוך ואומר, אפילו אם אינה, הפמות הזה, המנורה הזאת, אינה של פרקים, אלא יש בחריצים סביב ודומה לשל פרקים, אסור לטלטלה. זה כן, ברוב הפמותים בימינו מתקיים, כי בעצם הפמות עשוי בכזה כאילו, מבריגים אותו, והוא עשוי בכל מיני, כאילו עשוי מחלקים. בפועל זה יציקה אחת של כסף, של נחושת, של מה שזה לא יהיה, של ברזל, של מתכת, אבל זה נראה כמו של פרקים, אז גם בגלל שהוא דומה לפרקים, גם אסור לטלטל אותו. להלכה יש אחרונים שאומרים שבימינו, כיוון שממש אין בכלל כמעט פמותים שהם של פרקים, אפשר יותר להקל בזה, אבל כמו שאמרנו, באופן עקרוני פמות בימינו הוא מוקצה, הוא כלי שמלאכתו לאיסור, גם אם לא הדלקת בו באותה שבת, גם אם הוא לא של פרקים, זה לא משנה, הוא עומד אך ורק לשימוש אחד ויחיד לצורך הדלקת נרות. אז כמו שפטיש עומד לדפוק מסמרים בקיר, אז הוא כלי שמלאכתו לאיסור, כי אין לו עוד שימושים בשוטף, מה שנקרא. אותו דבר גם פמות, אין לו שימושים בשוטף, ולכן אין לו עוד מוקצה. לכן גם אם נקל מדין העניין הזה של מנורה שהיא עשויה לפרקים או דומה לכזאת שעשויה לפרקים, עדיין אנחנו צריכים להחמיר במוקצה הזה שכלי מדין כלי שמלאכתו לאיסור. לכן הדרך היחידה לטלטל פמותים, כמו שאמרנו, אם לא הדליקו בזה באותה שבת, אז לצורך גופו מקומו מותר. אם הדליקו בו באותה שבת, אז הדרך היחידה זה רק מראש לחשוב על זה, לשים את זה על מגש עם משהו חשוב ביחד, ואז אפשר לטלטל את זה, אפילו שהנרות דולקים באופן אחר, אי אפשר לטלטל, ובצורך מאוד גדול, אז כמובן, על ידי גוי וכו', כמו שאר הדברים שאסור לעשות אותם בשבת, ובצורך גדול, הפתרון של גוי הוא רלוונטי. כיוון שהסימן הבא הוא מאוד קצר, והוא גם אנחנו לא נרחיב עליו יותר מדי, אז אנחנו כן נלמד אותו, קצרה. אומר, הסימן הזה עוסק בנושא תשמיש המיטה בשבת והשלכות שלו. אומר השולחן ערוך, תשמיש המיטה מתענוגי שבת הוא, לפיכך עונת תלמידי חמים הבריאים מליל שבת לליל שבת. אומרת הגמרא בכתובות, אשר פריו ייתן ביתו, זה עונת תלמידי חמים משבת לשבת. על הדרך פה אומרים הפוסקים בהקשר של שינה בשבת, שראוי לאפשר לאדם לישון קצת יותר בשבת מאשר ביום חול, מה שנקרא, שאוהבים תמיד להגיד את זה, ששבת זה ראשי תיבות, שינה בשבת תענוג. זה נכון גם לשנת צהריים, גם מי שלא נוהג את זה ביום חול, אז בשבת יש עניין. זה נכון מאוד לשנת לילה, כי זה חלק מתענוגי השבת, כמו תענוגי השבת, זה גם חלק מתענוגי השבת, שינה בשבת תענוג. כמובן שלא להפריז בזה. אבל הפוסקים דנים באדם שרוצה, יש מנהג כזה בירושלים, יש הרבה מאוד אנשים כאלו שהולכים לבתי כנסת להגיד בקשות. זה נכון גם במקומות אחרים, אבל בירושלים אנשים, יש בית כנסת אחד למשל באזור השוק, אנשים הולכים איזה שעה הלוך שעה חזור, גם אם יש שלג הם ילכו, וזה לא בשש בערב, וזה גם לא בקצת אחרי התפילה. קמים אנשים, קמים בשתיים בלילה לבקשות כל שבת. עכשיו זה בחורף, וזה חורף של ירושלים, כמו בליפו, יכול להיות סופת שלגים באותו שבת, הם יבואו, והבית כנסת מפוצץ, מלא מפה לפה, אין שם מקום לזוז. ושאלתי פעם את גיסי, שהוא מהנאמני נאמנה אותו מקום, הוא לא הולך תמיד, אבל קודם כל שהוא בסביבה, והוא משתדל להיות הרבה בסביבה בשבתות, אז הוא זה הולך, הוא אומר לי כל אחד והגן עדן שלו, הוא אומר לי זה הגן עדן שלי, האם הוא בסדר? לא הוא, זה אותם אנשים שבאמת מדירים שינה מעיניהם בשבת, לכאורה שינה בשבת תענוג. אז פוסקים אומרים שכן, כי זה אינדיבידואלי בסופו של דבר, ולאדם שזה מה שעושה לו את כל השבת, את עונג השבת שלו, אותו דבר זה ידוע. מספר הרב מוצפי על הרב עובדיה שפעם אחת הוא עקב אחריו, היה כנראה שם בשבת בביתו, עקב אחריו, הרב עובדיה באחרית ימיו, זצל, הרב עובדיה זצל, לא ישן, או כמעט לא ישן. הרב מוצפי אומר שהוא ממש עשה רב חקירה כל הלילה, הוא היה ער. הוא אומר, זה הזמן היחיד שאף אחד לא משגע אותו, כולם ישנים, כל אחד בענייניו, הוא היה ער, וכמובן הוא לא, הוא לא, הוא לא אמר בקשות, הוא למד תורה. אז האם תלמידי חמים שזה כל עניינם ללמוד תורה, חשקן נפשם בתורה, אז מה נגיד להם? תלמד, תשנו, תשנו, אבל לא באמת זה העונג שבת שלו. אז כמובן, זה עוד יותר מהבקשות, זה גם מצווה הרבה יותר גדולה מהבקשות. הבקשות זה חשוב, זמירות תשבחות לקדוש ברוך הוא, אבל כל שכן לימוד תורה, לכן כל אחד יעשה כעניינו. לכן אין עניין דווקא לישון בשבת, אלא רק מי שזה גורם לו עונג. מי שאבל זה גורם לו עונג, אז גם כן, מצד אחד ישן קצת יותר מיום חול, מצד שני לא יגזים עם זה, בטח לא בשנת צהריים, שפעמים שבתות של קיץ ישנים 5 שעות בצהריים, זה כבר שנת לילה, אחרי זה כל הסדר היום הולך, כי במוצאי שבת לא מצליחים לרדם, ואז עייפים ביום ראשון, קיצור, ואז מתחילים את השבוע באופן פרודוקטיבי, את השבוע מתחילים ביום שני, כי יום ראשון כבר הולך, זה ודאי לא טוב, אלא קצת יותר, לא להגזים עם זה יותר מדי. רק נסיים, אומר השולחן ערוך, סוגיה היא במסכת כתובות, מותר לבעול לכתחילה בתולה בשבת, ואין בו משום חובל ולא משום צער לה. כלומר, זוג שהתחתן ביום שישי, בעבר זה היה נהוג מאוד, גם בגלל לחסוך בעלויות של הסעודה של שבת, ואז השאלה היא מותר לבעול בשבת, זה עניין של חובל, זה עניין של עניין של עשיית פתח, ולהלכה, אמנם פה יש כאלה, מובא פה באחרונים שאומרים שראוי להחמיר בזה, אבל ההלכה מותר להקל בזה. גם לגבי תבילה של שבת, אומרים פה הפוסקים שאפשר להקל בתבילה לבעל קרי או למי שקיים תשמיש המיטה בשבת, אפשר להקל בתבילה בשבת, זה לא נחשב רחיצה, כמובן יש בזה את כל הגדרים, לא ניכנס לזה כרגע, אבל ככלל לא בגלל זה להימנע ממצוות תשמיש המיטה. עד כאן. Yeah.